שלום, ערב טוב. אנחנו היום ניגע בכמה יסודות של ענייני מוקצה, חלקם מתוך הסוגיה בחוו עמוד ב', שראינו אותו בשבוע שעבר מהזווית של מוקצה לחצי שבת, אבל בתוך הסוגיה מתחבים עוד כמה דברים יסודיים על מוקצה. נראה אחרי זה, את חוו זין עמוד א' למדנו כבר, אז אנחנו נעבור למשנה בחוו זין עמוד ב', שגם בה יש המשך של העיון ביסודות של מוקצה, ונראה כמה דברים של אחרונים גם שמשרשרים בין כמה סוגיות שלמדנו, לעמוד על שורש הדברים. אז בואו נתחיל מעצם הספק של הגמרא שראינו בפעם הקודמת, אם יש מוקצה לחצי שבת או לא. שלחתי היום מי שהספיק להביא את זה לדיון שיש בספר אפיקי ים של אחד מהלמדנים הליטאיים שלפני כ-100 שנה, מזמנו של רב חיים. והוא יש לו כמה סימנים שעוסקים בעניינים של מסכת ביצה, ענייני מוקצה, ובסימן י"ט הוא עוסק בתחילתו, ביסוד של דין מוקצה, ובסוגיה שלנו. מציע דברים מאוד קרובים למה שהזכרתי לכם בשבוע שעבר בשם סבי הרב. ראשית, הוא עומד על לשון רש"י בסוגיה שלנו, בעמודה הימנית, רש"י הרי בשתי עמודות, אז בעמודה הימנית, ממש למטה, בדיבור המתחיל, ואיד לא איכזו. אז תראו מה אומר רש"י, ואיד לא איכזו בין השמשות, ודאי אסורים דאין כאן הכנה מבעוד יום. ומאן דאית לי מוקצה הכנה מבעוד יום באי, כי דכתיב ביום השישי והכינו את אשר יביאו. כן, מדברי רש"י משמע, הזכרנו את זה בשבוע שעבר בשם הרב, שההכנה צריכה להיות לפני שבת, ולכן ניגוד התקצאי לבין השמשות, זה לא שיש איזה משהו מיוחד במעמד שנקבע, זה פשוט זמן ההכנה הסתיים, צריך להכין לפני שבת, צריך להכין ביום שישי, כלשון הפסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, אז שמגיע בין השמשות, כבר אי אפשר יותר להכין, ולכן אם הוא לא הוכן עד בין השמשות, כבר אין אפשרות להכין אותו. כן, על רקע זה הוא מאיר, הבעל אפיק הים, שזה לדעתו ההסבר הפשוט בדברי סוגייתנו, לגבי אותה דעה שסוברת שאין מוקצה לחצי שבת, שכן זה הוכן מבעוד יום, זה היה מוכן בכניסת השבת, דיינו זה הוכן מבעוד יום, ולכן לדעתו זה ההסבר הפשוט של הדעה הזאת. מה שהוא מתקשה להבין קצת זה את הצד השני של הספק, דיינו את הדעה שיש מוקצה לחצי שבת. הוא מציע פה שני הסברים, נמצא מי שמעיין, זה כבר בעמוד השני, בעמודה הימנית, שם הוא מציע הסבר ראשון, שאני קורא דבריו, נראה לעניות דעתי, זה השורה החמישית, בעמודה הימנית, יש לומר מסברה עוד טעם בעד המיגו דתקצאי לבין השמשות, משום דכל כלי ואוכל דתקצאי מתשמיש באכילה, ובפרט אם לא היה אוכל ראוי מקודם, לאו שם אוכל הוא כלי עלי, ואבי קיצים באבנים, וכמו שכתב רש"י בביצה שם בגורגות וצימוקים, דלא חזו דאבו קיצים באבנים, אם אלה יש לומר דהדבר איך זו לאכילה או לתשמיש ביום השבת גופי, ונעשו שוב אוכל וכלי. כאן הוא טוען שאולי השלב שבו היה מוקצה, הוא הפקיע אותו מגדר הזהות הקודמת שלו, הפך אותו לשלב ביניים, לעצים ואבנים, ולכן זה בעצם סוג של נולד שהוא חוזר ונהיה ראוי. בהמשך הוא מציע הסבר שני בדיבור המתחיל הבא, ועוד נראה בזה, וזה הכיוון שהבאתי בשבוע שעבר בשם אבי מורי. ככה הוא הסביר את הדברים, שההכנה בטלה ברגע שהוא הפך להיות מוקצה עוד פעם, ואז למאן דאמר יש מוקצה לחצי שבת, הוא מודה שאפשר להכין רק לפני שבת. נכון שהוא היה מוכן בכניסת שבת, אבל ברגע שהוא נדחה, אז הוא ההכנה היא בטלה, אפשר להיות מוכן שאתה לא מוכן, כן? וכל אחד שיקח את הילדים שלו כשהם מוכנים לצאת בזמן מהבית למכונית, להסיע אותם, כן? כולם מכירים את זה? אתה, יש לך שעה להגיע לעבודה, הוא רוצה שתסיע אותו לבית ספר, והוא מוכן, כן? טוב, הוא לא מוכן, כן? אז זה מפקיע את ההכנה, ולכן למאן דאמר יש מוקצה לחצי שבת, מה אנחנו נאמר? שממילא לא ניתן להכין בשבת, ולכן המוקצה הזה יימשך, כי מתבצעת כאן הכנה חדשה. מה אני אצטרך לומר למאן דאמר אין מוקצה לחצי שבת? שההכנה הראשונה לא פקעה, למרות שהיה פרק זמן ביניים שבו לא היה ראוי. זה הדיון שהוא מעלה כאן. נושא שני מאוד מרכזי למוקצה שעולה בסוגיה שלנו, זה כל הנושא של הברייתא של היה אוכל בענבים. בואו נראה אותה עכשיו מהזווית לא של מוקצה לחצי שבת אלא לכשעצמה. ואני אגדיר מה השאלה המרכזית אולי שעולה הרבה מאוד במוקצה. האם מוקצה זה עניין שתלוי בדעתו של האדם? האדם חשב על זה? לא חשב על זה. הקצה את זה? לא הקצה את זה. הכין את זה? לא הכין את זה. כלומר, האם מוקצה פועל במישור הסובייקטיבי של האם האדם רואה את החפצים האלה כמצויים עומדים לתשמישו בשבת וכו', או האם יש במוקצה ממד אובייקטיבי שהחפץ, אם הוא בעל ראוי לשימוש, אז החפץ הזה מוכן, גם אם אתה לא חושב על כך, גם אם אתה לא רואה את הדבר הזה ככה. הרי אנחנו יודעים שבחות מוקצה אחד מהגורמים המרכזיים שעולים זה שכלים ואוכל הם לא מוקצה, כי כלים ואוכל בהגדרה עומדים לשימושו של האדם. רוב המוקצה זה מה שאיננו כלים. עכשיו גם בעולם הכלים יש לנו גזירת כלים, יש לנו כלים מסוימים שאסור, אבל זה לא מוקצה, זה גזירה מיוחדת של כלים. כלי שנחתו לאיסור הפשטות זה לא דין מוקצה, זו גזירה מיוחדת, ולכן שם, זו הדעה הרווחת בראשונים, שם יש כל מיני היתרים שאין אותם במוקצה. ההיתר הגדול של צורך גופו, צורך מקומו, הוא רק בכלי שמלכתו לאיסור, משום שהוא לא מוקצה באמת. זו גזירה נפרדת, שלכן בנסיבות מסוימות התירו לטלטל. אבל השאלה הזאת היא שאלה מאוד גדולה, שאפשר לראות שבסוגייתנו אולי היא עולה, אלא שכמו כל סוגיה תלמודית, תלוי איך מפרשים את הסוגיה. כלומר, אין דבר כזה סימני קריאה בגמרא, כמעט אף פעם. ובהקשר שלנו, בוא נראה את הברייתא. היה אוכל בענבים, זה כ-12-13 שורות לפני סוף העמוד. והותיר ואלן לגג לעשות מהם צימוקים. בתאינים, והותיר ואלן לגג לעשות מהם גרוגרות, לא יאכל מהן עד שיזמין מבעוד יום. וכן אתה מוצא באפרסקין ובחבושין ובשאר כל מיני פירות. אז אומרת הגמרא, איך היא דמי? היא דחזו, למה להזמנה? היא דלא חזו, כי אזמין להו, מי הווי? וכי תימה דלא ידע איחזו אילה חזו? ואמר רב כהן, המוקצה שיבש ואין הבעלים מכירים בו מותר. עכשיו מה זה השקלא וטריא כאן ש... זה בסדר, שמופיע בסוגיה? אופס, זה כבר יותר בעיה.
עכשיו זה לא ידלק.
חמש תקות איתן.
זה בסדר, אז...
זה גם עושה נזק מתמטית.
אוקיי. אני מצטער, אני לא יודע לטפל בזה. בכל מקרה, אומר רש"י, אני קורא את לשונו, תראו את דבריו, מוקצה שיבש ואין הבעלים מכירים בו מותר. אומר רש"י, אין הבעלים יודעים שמוקצה שיבש מבעוד יום, ואין הבעלים מכירים בו, אין הבעלים יודעים שיבש שלא בדקו מבעוד יום ולמחר מצאו שיבש היה מאתמול. לדעת רש"י, המקרה של מוקצה שיבש זה שהוא התייבש כבר ביום שישי, אלא הבעלים לא ידעו מזה. שזה ממש דוגמה לדילמה הזאת שהעליתי אותה בתחילת הדברים. האם המוקצה תלוי בידיעה שהאדם חושב שזה מסריח עדיין, האדם חושב שזה לא ראוי לאכילה, אבל אובייקטיבית זה כבר ראוי לאכילה. האם הדבר הזה מוקצה או לא? אז כאן נאמר על ידי רב כהנה שזה מותר. למה הדבר הזה מותר? אומר רש"י, דכי אסקי מעיקר על האקצי אלא ליבש, והרי יבש והוכן מבעוד יום, כך פירש רב החי בשאילתות שלו. זה מקרה נדיר שרש"י מפנה לשאילתות לרב החי. נראה מיד את הדברים בפנים בשאילתות, השאילתות מסביר את זה אחרת מרש"י. מה שרש"י באמת לקח מהשאילתות זה הפירוש הזה שזה יבש מבעוד יום. אבל בוא נראה את הפירוש של רש"י. רש"י אומר, למה מוקצה שיבש מבעוד יום ואתה לא יודע שהוא יבש מבעוד יום? כלומר, מבחינתך הוא עדיין מוקצה, למה הדבר הזה מותר? התשובה היא כי מראש הקצית אותו רק לתקופה שהוא רטוב והוא עדיין לא רואה לאכילה, שהוא לח. מבחינתך ברגע שהוא יבש מראש אתה במחשבה הראשונית שהקצת, זה היה עד הרגע הזה, ולכן, היות והרגע הזה הגיע עוד לפני שבת, היות וכך, אתה לא הקצת את זה. כלומר, לדעת רש"י, הדיון כולו סביב דעתו של האדם, אני בודק מה האדם הזה חשב, הוא לא חשב להקצות אותו כשהוא כבר יהיה יבש. אבל אם מסתכלים בשאילתות, אנחנו באמת רואים נוסח אחר לגמרי, זה מופיע בעמוד ששלחתי, שם במקור הראשון, השאילתות אומר, אתם מכירים קצת המבנה של השאילתות?
כן.
אז הוא פורס קצת את הלכות מוקצה, ואז הוא שואל שאלה. כן? והרבה מאוד פעמים השאלות זה גמרות מפורשות, זה בעצם הצגה רטורית, הוא מעדיף להציג אותה כבעיה. אז ברם צריך, הוא שואל, בוא נראה את הדברים. אילו גרוגות וצימוקים דעסקינה ליבושינו ויבישו בין השמשות ולא אבא ידע בהון דיבישו ואבא מקצען וקיימון מדעתיו למחר כי ידע בהון דיבישו מי שרי לאכילה או לא. עכשיו בוא נראה את הספק. קודם כל הפירוש של רש"י מייחס לשאילתות נמצא פה שזה יבש מתי? כבר בין השמשות זה היה יבש, זה יבש כבר מאתמול. אבל תראו מה הוא כותב, מאמרינן באתר דייטי אזלינה וגברה הווה מקצן מדייטי או דילמה באתר אוכלה אזלינן ואוכלה איתך זה. כאן הוא ממש שחור גבי לבן, חקירה של בריסקאים, האם מוקצה אני בודק מה האדם ידע, מה האדם חשב, האם האדם הכין, האם האדם ידע, האם האדם מקצה, ואז האדם הזה לא, היות והוא לא יודע שהוא יבש, מבחינתו זה עדיין לא מוכן, הוא לא חשב שהוא יאכל את זה בשבת ואז זה יהיה אסור, או האם אני אומר היות ואובייקטיבית זה אוכל, זה חזר להיות ראוי לאכילה, והוא ראוי לאכילה, אז החפץ מכין את עצמו, החפץ ראוי לאכילה. לדעתו לא מדובר כמו בדעת רש"י, שהשאלה היא מה, איך אני מגדיר את דעת האדם. הדעת רש"י הכל לפי דעת האדם, רק מה השאלה? איך אני מגדיר את דעתו? האם דעתו זה כשהוא ידע, או אם אני אומר מראש, היות והוא אמר לעצמו שזה מוקצה רק עד כל עוד שהוא לך, אז ברגע שהוא לא לך, הוא בדעתו כבר, הוא לא, אני אגיד את ההבדל, הוא לא יודע, אבל זה שהוא לא יודע לא אומר ש... דעתו לא כך. יש צריך להבדיל בין אי ידיעה, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, אבל אי ידיעה לא אומרת שהתודעה הזאת היא לא תודעה שכבר קיימת. אבל השאילתות לא מסביר ככה, השאילתות ממש מעלה כאן סביב הגמרא הזאת את השאלה העקרונית והמהותית, האם מוקצה הולך כולו סביב דעת האדם, האם מוקצה הולך סביב האובייקטיביות של מצב החפץ, ואוכל בהגדרה הוא תמיד מוכן. כל אוכל, מי שיש לו מתבגרים בבית יודע, כל אוכל הוא מוכן לאכילה, נכון? זה ידוע, כאילו, נגיד אתה קונה, עושה קניות, דיברנו פה בשבת, פעם בשבוע ויש אוכל, זה לא יישאר עד שבת, כאילו נגיד קנית משהו לשבת ביום רביעי, טעות פטלית, כאילו, לא, אין בעיה, שיוכלו, אבל אל תחשוב שזה לשבת, כאילו זה לא... ככה השאילתות מציג, ולדעתו מה ההכרעה של הסוגיה? היות ורב כהנא מה אומר? שמוקצה שיבש ואין הבעלים מכירים בו מותר, יש כאן הכרעה עקרונית שמוקצה הולך אחרי מה? המצב האובייקטיבי של החפץ. אוכל בהגדרה הוא תמיד מוכן. כן, עזרא.
זה לא
יכול
להיות כל כך פשוט, כי...
כן,
מה זה מוקצה? מה זה משנה? זה לא יכול להיות כל כך פשוט, כי... סתם אוכל שהיה בוודאי מוכן הערב שם, הוא פשוט הוא התכוון לא לאכול את זה. עכשיו אובייקטיבית ברור שזה עדיין,
אבל יש הבדל גדול בין אוכל שלא התכוונת לאכול לבין אוכל שלא ראוי לאכילה. והבעיה בגוגרות וצימוקים שבשלב התסיסה, בשלב שהוא בתהליכי הייבוש הוא עדיין לך, הוא לא ראוי לאכילה, הוא מסריח. אבל כאן בעצם אני אזכיר כשעוברים בסוגיות שמתארות את מודה רב שמעון בגרוגרות וצימוקים, נוסעים להבין מה הבעיה בגרוגרות וצימוקים, למה הם מהווים מוקצה. אפשר ממש למצוא את שני סוגי ההסברים האלה. מצד אחד אנחנו נמצא הסברים שמדברים על גרוגרות וצימוקים שהם אובייקטיבית לא רואים לאכילה, מדברים על מצב החפצה. למשל רש"י בדף שלנו פשוט כמה שורות לפני כן, כשהגמרא אומרת אידלו אחזו כי אזמין לו מי הווה, למה אי אפשר להזמין דבר שהוא לא ראוי, אז אומר רש"י, הוא אומר את זה על גרוגרות וצימוקים בתהליך התסיסה, על זה הוא מדבר. אז תראו מה רש"י אומר, הדיבור המתחיל ואידלו אחזו, הלא חזי לאכילה, ולא מעניין לו הזמנה, דו אלה כמזמין עצים ואבנים לאכילה, שאין בריאה או חלטה. רשי אומר, גוברות בצימוקים, זה כמו עצים ואבנים. עכשיו, עצים ואבנים זה מאוד שונה לכאורה מגוגרות וצימוקים, לכאורה. עצים ואבנים זה דברים שהם לא נכנסו אף פעם לרשותו של האדם. העצים ואבנים, אני אסביר, האוכל והכלים הם לא רק בעולם המוקצה, הם גם בעולם של תומה וטהרה. הרי מה מקבל תומה וטהרה? שלושה דברים שהם לא חלק מהטבע. הטבע לא מקבל תומה. מים מחוברים לא מקבלים תומה. מחובר, אדמה לא מקבלת תומה. הרים הגבוהים לא מקבלים תומה. מי מקבל תומה? שלושה דברים שהם לא חלק מהטבע. אוכל, כלים, ומה הדבר השלישי שמקבל תומה? בני אדם. גם בני אדם, נכון, אנחנו יצורים ביולוגיים, אנחנו גם יש לנו נפש אלוקית, אנחנו לא חלק מהטבע. ואחד מהשאלות שנידונות בגמרא בשבת, בקוף חבדל את זה, האם הגדרת כלי לעניין תומה וטהרה, זו אותה הגדרה כמו לעניין מוקצה בשבת? האם ההגדרות חופפות, האם ההגדרות שונות, אבל זה בא מאותו מקום שהטבע הגולמי לא עומד לרשותנו. החוץ פה מלא בכל מיני אבנים, כל מיני, העצים והאבנים זה דוגמה של טבע גולמי שהאדם לא יעד לו שום שימוש. לעומת זאת, עולם הכלים והאוכל זה עולם שלם שהוא בעצם נכנס לרשות בני האדם. האוכל עזב את השדות, אני מזכיר, מחובר לא מקבל תומה, מחובר הוא לא אוכל, האוכל הופך להיות שאוספים אותו מהשדה, הכלים, הכוונה שבני אדם חקקו שם משהו, הם יצרו לו, אם זה כלי מתחות, הם עשו לו תוך, הם ידעו לו שימוש, ואז הם עומדים לשימוש. עכשיו בא רשי ואומר, גוגרות וצימוקים, ששימו לב, זה כבר אוכל שנכנס לתהליך הכנה כדי שהוא ימשיך להיות אוכל, רק זה תהליך שימור, כי הם רוצים לאכול אותו לאורך זמן, גם לא טרי. אבל רשי אומר, זה כמו עצים ואבנים. אבל רשי ממש לא מדבר בכלל לדעת האדם. הוא לא אומר כי האדם החליט שזה, עכשיו הוא לא אוכל את זה. רשי מדבר כאובייקטיבית, זה כרגע לא רואים בכלל לשום שימוש. כמו שאני לא יכול להגיד שאני מכין אבנים, כמו שהייתי ילד, היו אומרים שהחבר'ה שזורקים אבנים בשבת, אתם זוכרים אותם? כביש רמות, כביש בר אילן, כן? היו מכינים את האבנים לפני כן, שלא יהיה מוקצה, כן? אז, אבל רשי אומר, אתה לא יכול להכין סתם אבנים, אתה לא יכול להגיד שהגוגרות בצימוקים הם רואים, אבל רשי מדבר אובייקטיבי לגמרי. בירושלמי כתוב, כי זה מסריח. לעומת זאת, יש ראשונים שיש בהם צלילים אחרים. למה גוגרות בצימוקים הם מוקצה? כי אתה לא מתכוון לאכול אותם. כי האדם, בדעתו, בדעתו של האדם, הוא לא הכין אותם או הוא הקצה אותם. כלומר, כשאדם מעלה גרוגרות לגג, אז הוא כאילו אמר, הם עכשיו לא לשימוש שלי. האם אני דגש הוא על המצב האובייקטיבי של החפץ או לא? אני מזכיר לנו דיון שהיה לנו, עוד נחזור אליו בלי נדר, אני מקווה היום. לגבי פירות מחוברים, האם הם דומים לגרוגרות וצימוקים? אז רשי בחבדל אדם ודבט, דווקא שם מדבר אחרת. הוא מדבר במונחים של דעתו של האדם. רשי שם אומר, זה בשורה הרחבה הראשונה בחבדל אדם ודבט ברשי, בדיבור המתחיל, אם יש מאותו עמים במחובר אסורים, אומר רשי, משום מוקצה, ואפילו לרבי שמעון יש מוקצה בגרוגרות וצימוקים, הוא מחובר כגרוגרות וצימוקים, דמי מדלו לקטן מאתמול, אקצינו מדעתי. אז רשי כאן מדבר על דעתו של האדם. מצד שני, בשעתו, כשלמדנו את זה, אני חושב שהחליק לי, אבל ראיתי שבסיכומים של אבא מהשיעורים של סבא, שהם דיברו שם מונחים, שמה שמחובר הוא לא אוכל. כלומר, אולי העניין הוא העניין האובייקטיבי, לא? אבל רשי כאן מדבר בשפה שהאדם קצה אותו מדעתו. הוא לא מדבר בשפה שזה לא אוכל, שזה כמו עצים ואבנים. אז אפשר למצוא את שני הנימות, את שני הטונים, את שני המנגינות אצל ראשונים. כן, רצית להעיר, אפי? נדמה לי. עכשיו, כן, מי פה רוצה, דוד, כן.
נכון, העובדה שאם זה כמו עצים ואבנים, אבל בכל זה חשוב אם זה יהיה מוכן במהלך השבת. זה כבר לא צימוקים שלא מוכנים מערב שבת, אבל במהלך השבת הם כבר הסתיימו. אז אם זה עצים ואבנים, אולי אתה לא יכול להכין את המשאים, כי זה בדעתו.
מצוין. פה בא דוד ומאיר שרשי אמנם פירש את כל סוגייתנו שהמוקצה יבש מתי? מבעוד יום, כשאתה לא ידעת, אבל לכאורה אפשר לפרש אחרת, ולפני שנבדוק פרשנות כזאת בבבלי, ככה עולה בבירור מהירושלמי, העיר הזה הנציב באותה שאילתה, בעמק שאלה, יש שם דיון ארוך של הנציב, שם הוא מפנה את תשומת הלב, אני שמתי אותם בדף, שבירושלמי עולה בבירור שהמוקצה שיבש נדון שם על מוקצה שיבש במהלך השבת, בכניסת השבת הוא היה לך ולא ראוי לאכילה, והוא הכשיר את עצמו לאכילה במהלך השבת. ככה למשל, ירושלמי הראשון במסכת, מחלוקת בית שמאי או בית הלל, ביצה שנולדה ביום טוב, זה אחד מכולי בית שמאי. בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. אומר הירושלמי, מה תאמון דבית שמאי? מוכנת היא על גב אמא. מה תאמון דבית הלל? נעשית כמוקצה שיבש ולא ידע בו. אילו מוקצה שיבש ולא ידע בו, שמה אינו אסור? הפוך מלשון רב כהנא בבבלי מותר, אבל איך אתה מדמה מוקצה שיבש לביצה שנולדה ביום טוב ומוקצה יבש ביום שישי? כלומר, ברור שאם הירושלמי מדמה מוקצה שיבש לביצה שנולדה ביום טוב, אז הוא יבש ביום טוב, אחרת אין לך השוואה. כך גם עולה, תראו את הבעיה המדהימה הזאת, בירושלמי בהמשך פרק ראשון, בזוהור הבאי, כערה שחקקה קוף, בא קוף, קוף חכם, כן? ולוקח, זה פשוט כלי עץ, ומה הוא עושה לו? עושה חוג, הוא אומנות, לא יודע, והוא ביום טוב, עושה לו בית קיבול, הפך אותו לכלי ביום טוב. האם הכלי הזה מותר להשתמש בו ביום טוב או לא? עכשיו הוא כלי, ובכניסת יום טוב הוא היה גולמי כלי עץ, הוא היה פשוט כלי עץ, מותר או אסור? אז אומר הירושלמי, רבי יוסה ברבי בון אמר, התפלגון רבי זוהור ורב אמנונה. אחד אמר אסור, וחרן, החרן הזה בארמית גלילית זה כמו ואחר אמר, כאילו, ואחר אמר מותר. מנדה אמר אסור, נעשה כמוקצה שיבש ולא ידע בו. מנדה אמר מותר, נעשה כתבל שתקנו שוגג. נכון, כי גם פה הקוף חקק את הכלי ומתי? ביום טוב. אז אם משווים אותו למוקצה שיבש, אז יש להניח שמתי הוא יבש? ביום טוב. וכן אומר הנציב, לדעתי בצדק רב, משכנע שבתלמוד הירושלמי ברור שהדיון על מוקצה שיבש או על מוקצה שיבש ביום טוב, בעצם מה עומד על הפרק במוקצה שיבש לפי זה? פשוט נושא מיגוד התקצאי. כאילו, לא מדובר לא על מוקצה לחצי שבת, ולא מדובר על השאלה הגדולה הזאת שעלתה פה, האם זה דעת האדם, או האם זה המצב האובייקטיבי של הכלי. אם הוא אוכל, אז הוא מוכן. לא אכפת לי אם אתה יודע או לא יודע, אלא פשוט עולה פה נושא אחר, שבמהלך השבת נעשה ראוי, האם זה מותר או לא. בעצם, דנים, יש מיגוד התקצאי. עכשיו, הנציב אומר, הוא גם רוצה, אבל כדי להסביר את זה, אנחנו צריך ללמוד את הסוגיה הבאה קודם. הנציב אומר, לדעתו אין שום מניעה לקרוא כך את סוגיית הבבלי, עד רבה. הוא חושב שזה נקרא בבבלי בצורה הרבה יותר חלקה, כי יש כמה מוקשים בסוגיית הבבלי לפי הפירוש של רש"י, והוא אפילו אומר, הסיבה שרש"י היה צריך להתעלות בשאילתות, למה רש"י לא אמר, זו דעתי, למה היה צריך להגיד, כי הוא אומר שרש"י ידע שהפירוש הזה יותר פשוט בסוגיה לכאורה. כן, מהו הפירוש הזה? שהבבלי כשהוא כותב, אני קורא את הלשון, היחידמי, איד חזו, למה להזמנה? כבר הם רואים בכניסת שבת, למה להזמנה? איד לא חזו בכניסת שבת, כי אז מין לא מייבה, וכי תאמה זה לא ידע, כלומר באמת בכניסת, זה לא ידע חזו, איד לא חזו, כלומר, שבכניסת שבת זה לא היה ראוי, הרי זה השלב הקודם, השלב האחד לפניו הוא שהוא לא ראוי בכניסת שבת, שהוא לא ידע מתי במהלך השבת מה קורה, זה נעשה ראוי, אבל זה קורה במהלך היום טובו השבת. אז ואמר רב כאן, המוקצה שיבש ואין הבעלים מכירים בו, מותר. הוא אומר, למה לא נפרש מתי הוא נעשה מותר במהלך השבת? והוא מביא לזה קושייה של הרשב"א, ואני אסביר מה הקושייה של הרשב"א. הרשב"א שואל, יש גמרא בהמשך בדף למד עמוד ב', בואו נראה אותה לרגע. שם הגמרא מנסה להבין את גבולות שיטת רבי שמעון שמוקצה מותר, והגמרא אומרת שם, זה אחרי כ-12-13 שורות בדף, רבי שמעון התעמי דלת למוקצה דתניה, ורבי שמעון מותר השמן שבנר ושבקרה אסור, ורבי שמעון מתיר. עכשיו למה רבי שמעון מתיר את מותר הקערה? אז הוא מסביר ואומר, אומרת הגמרא, מי דמי? אתם אדם יושב ומצפה אמתי תכבה נרו. אחא אדם יושב ומצפה אמתי תיפול סוכתו? אמר רב נחמן בר יצחק, אחא בסוכה רעועה עסקינן, ומאתמול די תלווה. כאן הגמרא אומרת שאם אדם בכניסת שבת יש לו סוכה רעועה, אבל כרגע אי אפשר להשתמש בה כי אסור לסתור אותה, שאיסור סותר. יש לך נר שכרגע אסור ליטול ממנו את השמן כי הוא דולק, אבל אם במהלך השבת מה יקרה? הסוכה תיפול. ואם הלך השבת הנר ייחבא, אז מה אתה יכול לעשות? לפי רב שמעון, אין לו מיגוד התקצאי, אז מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להשתמש. למה? כי הוא יושב ומצפה. על אותו משקל, אומר השואל הרשב"א, אני אקריא לכם את לשונו. כן? הוא שואל, אני מקריא. כן, בבקשה. אי דלא חזו כי הזמנינו מה יהווה, ואם תאמר ומה ישנה מסוכה רעועה דעלמא דאמרינא לקמן שמתנה עליה ונפלה ביום טוב, הכל לפי תנועו, ואף אגב דוכל בין השמשות לה חזיה. כלומר, למה שלא נאמר שאדם יושב ומצפה, מתי הצימוקים שלו, מה יקרה להם? עכשיו, אם אני מפרש כמו הפירוש כאמור שהנציב מציע בגמרא, אני כרגע רק אומר לדעתו זה הפירוש של הרמב״ם והריף לסוגיה. אני אסביר יותר בהמשך, צריך פשוט את הסוגיה הבאה אשמח מה הוא חושב את זה, אבל הוא חושב שזה דעת הרמב״ם והריף. אז מילא, זה בדיוק ההסבר של רב כהנה. בעצם רב כהנה לא חידש איזה חידוש גדול, כל מה שתליתי קודם, שרב כהנה מעלה את אחד משאלות היסוד של הלמדנות של מוקצה, לפי הפירוש הזה, הוא לא מיני ולא מקצתי. רב כהנה סך הכל אמר, מוקצה שלא היה רואי בכניסת שבת, והוא יבש במהלך השבת, אז אתה יכול, מה לעשות? לאכול אותו כמו סוכר רעועה שנפלה, כמו נר שקבע. כמובן, אני חיכיתי שמישהו יקפוץ, יש נעלם אחד גדול בסוגיה בחבב, ואולי היא עליה הכל עומד. הגמרא בחבב לא מתייחסת לשאלה האם היא נאמרת לפי רב יהודה או לפי רב שמעון או לפי שניהם. כלומר, יש נעלם בסוגיה פה בדף חבב עמוד ב', כי מה אני מביא לכם סוכה רעועה? מה אני מביא לכם את כל המושגים האלה? אומר, הנה זה פירוש הגמרא. ואני מציע, למה מוקצה שיבש במהלך השבת יהיה מותר? כמו שסוכה רעועה מותרת. רגע, ומי יתיר סוכה רעועה? האם רק רב שמעון, האם גם רב יהודה? עכשיו כאן הנציב מכניס גורם שיש, הגמרא הזאת מופיעה בשבת ממי, היה אוכל בענבים. ושם הגמרא אומרת בפירוש שזה הברייתא הזאת לשיטת רבי יהודה. לא, לשיטת רבי יהודה. אז כאן נעלה עולה השאלה, וכאן אני כבר אגיד רק חצי מהנציב ברש"י. הנציב אומר, למה אם הפירוש הזה כל כך פשוט בסוגיה, למה רש"י לא אמר אותו? הסיבה היא פשוטה. שרש"י חשב שלרב יהודה אי אפשר להגיד, אדם יושב ומצפה. זה אפשר להגיד לרב שמעון, אבל לרב יהודה יש כלל שנקרא מיגו דתקצאי לבין השמשות, ויושב ומצפה לדעת רש"י, נראה את זה מיד. לא עוזר, אני יושב ומצפה, לא יודע להתגבר על מיגו דתקצאי לדעת רש"י, ולכן רש"י שאל את עצמו, איך אי אפשר להסביר מיקצה שיבש, הכוונה שהוא יבש במהלך השבת? כי הגמרא בחבב צריכה להיות גם לפי רב יהודה, אבל לפי רב יהודה יש מיגו דתקצאי. אז לכן רש"י רצה לפרש שזה מדבר לשיטת בשיטה שרבי יהודה יכול להודות לזה. אז הוא לקח את השאילתות, הקדים את כל הממרה שיבש ביום שישי, ואז הוא כבר ראוי לאכילה ביום שישי, לא נכנס לגדר מחלוקת רבי יהודה ורב שמעון, ולרבי יהודה אפשר לתלות מה שתלינו. אוקיי? עכשיו, כן, בבקשה ג'וני.
אני דיסוננס בין הירושלמי גם לבין הסוגיה שלנו וגם לבין הסוגיה בלמד, ומה עושים הראשונים עם הירושלמי
איזה ראשון, אני קצת, אני לא הבנתי את השאלה. הירושלמי כאילו מתעלם ממיגו דתקצאי, וגם רב שמעון מתעלם ממיגו דתקצאי. בסדר, אנחנו נראה בהמשך, אולי גם רב יהודה לפעמים מתעלם ממיגו דתקצאי.
בסדר? אני חושב כהנא מתעלם מהירושלמי, לא?
השאלה היא כזאת, האם רב כהנא והירושלמי דיברו על אותו מקרה? כלומר, לפי דעת רש"י, רב כהנא ובבלי דיבר על מקצה שיבש ביום שישי, ואתה לא ידעת, והירושלמי שהוא דיבר על מוקצה שיבש, דיבר על מוקצה שיבש בשבת. לא דיברו על אותו דבר. הנציב אומר, לדעתו, אין שום מניעה לקרוא בגמרא בחבר עמוד ב' שמוקצה שיבש, רב כהנא, התייחס ליבש בשבת, ואז רב כהנא חולק על הירושלמי. ומה נגיד? הוא אומר את זה, הנציב. אני לא ממציא פה שום דבר. הנציב אומר, נגיד בצורה פשוטה, רב כהנא הוא בשיטת רב שמעון, אפשר להגיד, והירושלמי בשיטת רב יהודה. זה שיש מחלוקת, יש מיגוד נתקצאי, זה לא איזה דבר שצריך לגרום לך ליפול מהכיסא, כן? בסדר? עכשיו, הנציב יציע בהמשך שהרמה והריף פרשו את סוגייתנו כרב יהודה, ועדיין חשבו שצריך לפרש כמו הירושלמי, שזה יבש בשבת, ועדיין שלרב יהודה זה יכול להיות מותר. עד כדי כך, אבל שזה צריך ללמוד עוד כמה דברים. רק נעלה שאלה גדולה, שאלה אותה בעל המור. בעל המור שואל, למה כל הראשונים הגדולים לא הביאו להלכה שום דבר מהדף הזה בגמרא? הוא נתאו איזה דף, תראו. אני יכול לספר, למדנו מוקצה בישיבה לפני כמעט 30 שנה. זה כיכב בשיעורים, מוקצה לחצי שבת, כל דין מיגו נתקצה, יעקב. ראשונים כלום, לא מזכירים מילה. ככה שואל בעל המור בדף י"ג עמוד א' בדפי הריף. בעל המור, מי שרוצה לפתוח, זה נמצא בשורות האחרונות של בעל המור. שם הוא שואל, זה ארבע שורות מלמטה, י"ג עמוד א' בדפי הריף. יש לך? יש לך דפים אחרים? לא, לא. אני מדבר על אנשים עם הדפוס הישן, הקטן. יש? אני אקריא, בסדר? עד הבא הלל מרבה, יש מוקצה לחצי שבת או לא, כי לשנה בתרא נקיטינא לכולה, זה מסייע ליה מתניתא דשבין כפשוטה. והי דתניא היה אוכל בענבים והותיר, עד וכן אתה מוצא באפרסקים ובחבושים ובשאר כל מיני פירות, וקימנה במסכת שבת לרב יהודה, מה שגיליתי לכם, ולית הלכתה קוותי, אבל לרבי שמעון אין מוקצה לגורגות וצימוקים בלבד. ועד אמר רב כהנא, מוקצה שיבש ואין הבעלים מכירים בו מותר, וגם היא הלכה היא. והריף לא הזכיר מכל זה כלום, ולא ידענו על מה. למה הוא התעלם מהגמרה הזאת? כי מוקצה גורגות וצימוקים אסור בין בשבת בין ביום טוב. אז למה שלא ידבר על מוקצה שיבש ומדבר על גורגות וצימוקים? למה הריף לא הביא את זה? זאת השאלה שהוא שואל. אני מציע שנחזור לשאלה הזאת בהמשך, אחרי שנראה את הסוגיה הבאה. כאמור, את חזיין עמוד א' למדנו כולה. זה התיאורים של האם מחלוקת רב שמעון ורב יהודה תולי במחלוקת רבי מאיר ורב יהודה על ראיית בכור, האם ראיית בכור כראיית טריפה. אז אנחנו עוברים למשנה בחזיין עמוד ב'. כרגע אנחנו לא ניגע בשאלה עדיין של קודשים, אנחנו ניגע בשאלה של האם בהמה היא מוקצה או לא. בסדר? בואו ניגע קצת בשאלה הזאת. אומרת הגמרא כך, בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה, היא מוקצה. למה היא מוקצה? נבלה, כי אין מה לעשות איתה, לא ראויה לאכילה. ומעשה ושאלו את רבי טרפון עליה, בעל החלה שנתמת, אדם עפה ביום טוב, הפריש חלה והחלה נטמאה. עכשיו, מה דין חלה טמאה? מה עושים לה? צריך לשרוף אותה. אז שאלו את רבי טרפון שתי שאלות, בהמה שמתה וחלה שנטמאת. ונכנס לבית המדרש ושאל, ואמרו לו, לא יזיזה ממקומה. שניהם מוקצים. ואז שאלת הגמרא, למה תנת סתמה דלק רבי שמעון דתניא? רבי שמעון אומר, מחתכין את הדלויים לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, אז יש לנו כאן רב שמעון מפורש והיות ורב יהודה אומר שזה רק אם הייתה נבלה מערב שבת, אז ברור שרב שמעון מתיר לחתוך נבלה לפני כלבים, אפילו אם זה אם הבהמה מתה בשבת. אז אם כך, המשנה הזאת שאומרת בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה, היא כרב יהודה. עכשיו כאן אני רק אעיר בסוגריים, הרבה ראשונים שואלים, טוב מאוד שיהיה כרב יהודה, הרי מי שלמד תחילת ביצה אולי יודע בדף בית עמוד א', שם הגמרא אומרת שרבי פסק הלכה במוקצה בשבת כרבי שמעון וביום טוב כרבי יהודה, ולכן הוא דאג לסתום את המשניות במסכת ביצה כרבי יהודה, או במסכת שבת לסתום את המשניות כרבי שמעון. למה הוא יחמיר ביום טוב יותר משבת? כי יום טוב צריך יותר חיזוק, בגלל שיום טוב מותר בו המון דברים שאסורים בשבת, אז חיזקו אותו. אז אם כך, מה הבעיה? נהדר, אז המשנה הזאת כרבי יהודה. אז אומרים, נכון שההלכה כרבי יהודה ביום טוב, אבל שואלים, האם אפשר, זה מוכרח, האם יש הוכחה ניצחת מכאן, או אם לא הכרחי הדבר. כן, אז זה אומרת הגמרא, אפילו תמר רבי שמעון, מודה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורים. רבי שמעון מודה שבעלי חיים שמתו ביום טוב אסור. רגע, אבל לפני רגע הוא התיר, תעזרו לי, הוא התיר לחתוך נבלה שמתה ב... אז התשובה אומר פה רשי, זה עולה פשוט בהמשך הגמרא, שהוא הבדיל בין בעל חי בריא לבין בעל חי מסוכן. אם יש בעל חי שהוא בריא לגמרי ואף אחד בכלל לא מעלה על דעתו שהולך לקרות לו משהו ביום טוב, רבי שמעון מודה שהוא מוקצה. אותה ברייתא שרבי שמעון התיר לחתוך את הנבלה לפני הכלבים, מדובר שם במקרה שהבהמה הייתה מסוכנת, ולכן תיזכו בגמרא בלמד עמוד ב' שראינו לפני כמה דקות, כשאדם רואה בהמה מסוכנת כבר הוא יושב ומצפה, הוא כבר מעלה על דעתו שאולי היא תמות ביום טוב, ולכן היא הייתה בדעתו כאופציה שזה אולי הוא חלם לשחוט אותה לפני כן, אבל האופציה של המוות עומד נגד עיניו. כן, כלשון רש"י אני קורא, אנחנו בכ"ז עמוד ב', חבזיין המשווה, סליחה שלא יהיה ברור, המשנה הזו שאתה עכשיו פה. אוקיי, אז רש"י אומר, אני קורא, בעלי חיים בהמה בריאה בין השמשות שמתו ביום טוב שאסורים, וכי שריה במסוכנת בין השמשות לדעתי ילווה לאכילה לכלבים. אוקיי, אז זה ממשיכה הגמרא ואומרת, אני חלמר ברמי מר משמי דרבה דאמר מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורים שפיר, אלא מר בועי דרב יוסף משמי דרבה דאמר חלוק היה רבי שמעון אפילו בבעלי חיים שמתו שמותרים. מה היא קלמי? כאן הגמרא מפנה למחלוקת שנמצאת במסכת שבת בדף ממני עמוד ב', שם המוראים נחלקו האם רבי שמעון חושב שבעלי חיים הם מוקצה או לא, אם בעלי חיים שמתו מותרים או לא, בעצם מה המחלוקת, האם בעל חי הוא מוכן או לא. עכשיו כאן כמובן עולה השאלה, וזה יחזיר אותנו להפיק הים שהקדיש לזה הרבה אנרגיה, והיא השאלה של מה יסוד המחלוקת לפי רבי שמעון אם בעלי חיים מותרים או אסורים. מה רב שמעון עושה גורגות וצימוקים, כי הם לא ראויים, נכון? עכשיו בעל חי, למה שיהיה מוקצה? אז אומר ג'וני, הוא הקשיב טוב לשיעור לפני כן, כן? בעל חי הוא חלק מהטבע, הוא בכלל לא אוכל, לא כל תרנגול שאתה רואה הוא מועמד לשחיטה, נכון? למרות שתלכו להיום ללולים, תראו גבל, כן? כאילו, וגדלים אותם בשביל לשחוט אותם, לא לשום דבר אחר, כן? כלומר, זה לא תרנגולות חופש שהן כשיוצאות לפנסיה, אז מישהו שוחט אותם, אלא הן חיות 40 יום בשביל זה. אבל עבור ג'ולי זה לא אוכל, כלומר, במילים אחרות, כשאני חושב על בעל חי, אני יכול לחשוב עליו במונחים דומים לעצים, אבנים, גורגרות וצימוקים, לקחת מושגים גם מעולם תומה וטהרה, בעל חי לא מקבל תומה. למה הוא לא מקבל תומה? כי הוא לא אוכל, הוא לא כלים, הוא לא... ועל רקע זה לומר שלכן בעל חי הוא, הוא מוקצה לרב שמעון, כמו גוגרות וצימוקים. אז מה סובר מי שזה לא מוקצה, ג'ולי?
זה כבר כבר כחלק מהרפת שלך, מהלול שלך, זה כבר בעצם כבר חסר שליטה.
אין יושב ומצפה כזה, למרות שהוא בריא, כן? אז בוא הבא אפיק הים, והוא לוקח מונחים שגם השתמשנו בהם בשיעורים הקודמים, כפי שציינתי, כשסבי הרב לימד ביצה, אז הוא דיבר במונחים שרב יהודה ורב שמעון, שניהם מודים שצריך להכין, מותר לאכול רק מוכן, אלא הם נחלקו מה מכין, ממש במונחים שדיברנו קודם. רב יהודה אומר האדם צריך להכין, ורב שמעון אומר שהחפץ מכין את עצמו. ממש הדיון שקודם ראינו בשאילתות, הרב כך הסביר את יסוד מחלוקת רב יהודה ורב שמעון. אבא זצ"ל לעומת זאת, כשאני למדתי אצלו השבת, הוא הציע הסבר אחר, וזה הכיוון שאפיק הים מפתח אותו. אני לא שמעתי מאבא את אפיק הים הזה, אבל הוא מפתח כיוון דומה. הטענה של אבא אז הייתה בשיעורים, שרב יהודה אומר שצריך להכין, ורב יהודה אומר לא צריך הכנה, רק אסור לאכול דברים שיקצו אותם. הכל מוכן, אלא אם כן אתה הקצית את זה. אלא, את רוצה לשאול? ברב שמעון. רב יהודה דורש להכין, ורב שמעון אומר, אני לא צריך שיהיה מוכן, די שיהיה מוקצה. עכשיו בא אפיק הים, והוא רוצה לטעון שזה תלוי במחלוקת בגמרא לגבי גבולות מחלוקת רב יהודה ורב שמעון, בעיקר עד כמה אני אומר את הסיפור של יושב ומצפה. מה קורה באששית גדולה שאתה אמורה לתלוק כל השבת כולה, שיש בה בית קיבול של שמן ליותר מ-24 יורצייט ליך, נר נשמה, בסדר? הרי רב שמעון מתיר נר שקבע להשתמש, כי אדם יושב ומצפה. ומה עם יורצייט ליך? נר של 48 שעות, כן? גם רב שמעון יגיד? אז זה מחלוקת בגמרא. אומר אפיק היה, מה מחלוקת בגמרא? בדיוק העניין הזה. האם רב שמעון באופן בסיסי אומר שהכל מוכן, אלא אם כן הקצת? אז הוא אומר, נר שגם הדלקת אותו ל-48 שעות, לא משנה לכמה זמן, לא הקצת אותו. לא... או האם רב שמעון גם דורש הכנה, הוא אפילו לא מדבר במונחים של הרב, שההכנה היא שהחפץ מכין את עצמו, אלא אפיק הים בעיקר בונה על האדם יושב ומצפה. בעצם האדם רואה חפצים בצורה רב תכליתית. הוא אומר, אני אשתמש ככה, ככה, אני רוצה להשתמש בכל שימוש אפשרי, ואז בנוי רק אם הוא יושב ומצפה. אז אדם שהדליק נר ליותר מ-24 שעות, לא נוכל לומר שהוא יושב ומצפה. עכשיו, אפשר לחלוק על הגדרות האלה, אבל מה שאפיק הים בעצם מציע הוא שבעלי חיים נופלים בדיוק בין שתי הגדרות האלו. כלומר, מצד אחד הבעל חי הוא לא מוכן, מצד שני אף אחד לא הקצה אותו, אף אחד לא לקח אותו והכריז אותך לא נוכל, אסור, כאילו, יש תמיד האופציה שאתה יכול לשחוט ולאכול, נכון? ביום טוב, נכון? אנחנו פעם מדברים פה על יום טוב, לא רק על שבת. אז אומר אפיק הים, לדעתו יסוד המחלוקת בגמרא, אם בעלי חיים הם מוקצים לרב שמעון או לא, בעל חי בריא, זה אם רב שמעון דורש יושב ומצפה, כמו סוכר רעועה, וכלשון הגמרא בלמד עמוד ב', שהיא בשיטה שרב שמעון דורש אדם יושב ומצפה, ורק בסוכר רעועה, ורק בנר שעומד להיחבות במהלך השבת, אז הוא יושב ומצפה. אז גם רק באימה שאתה יושב ומצפה, שהיא נחשבת מוכנת, אתה יכול, מוכנה, אתה יכול לאכול. לעומת זאת, למאן דאמר שבעל חי בריא, אז הוא אוחז בשיטה, לא צריך יושב ומצפה. כמובן, תיאורטית, אדם היה יכול להגיד שהם חולקים, האם אדם מוגדר כי יושב ומצפה, על בעל חיים בריא, אבל הוא מניח שאתה לא מוגדר כי יושב ומצפה, והמחלוקת היא האם צריך יושב ומצפה, כן.
ביום טוב, בעל חיים, אני לא אשתוק את
זה.
מה זה?
זה נכון, אבל פה היא מתה, היא נבלה. כלומר...
לא, לגבי בעל חיים שאני רוצה לשתוק אותו ביום טוב. אני רוצה לשתוק את זה.
אז הגמרא אומרת שמדבריות למשל אתה לא יכול. אתה זוכר, למדנו את כל זה. לא כל בעל חי אתה יכול לקחת, זה רק בעל חי שעומד לשחיטה. למדנו כל פרק אין צדיל, התחלנו אותו. אז הרמב"ם מסביר, הכל מוקצה. אם זה בביבר, אז זה לא מוקצה. אם זה... כלומר, גם בעל חי צריך להיות מועמד לשחיטה. סליחה על הביטוי הזה, כן? הוא צריך להיות אופציה.
איך? אני יכול לבחור תוכן אחרי, יותר נרצה,
נכון, פה מדובר על בעל חי, כי זה כאילו הכנת אותו. פה מדובר על בעלי חיים שלא בחצר, לא שהכנת, סתם בעל חי. אתה תופס בעל חי שהוא לא היה בביבר שלך, האם זה מוקצה או לא? כלומר, אתה לא יודע אם אתה זוכר, לדעת הרמב״ם לא כל בעל חי הוא לא, הוא מותר בשחיטה ביום טוב, רק אם הוא עומד מראש ברשות האדם, נכון? אז, אבל הרמב״ם מוחז בדעה שבעל חיים הוא מוקצה, אבל יש פה דעה, בעל חיים לא מוקצה, בהגדרה הוא לא מוקצה. למה? כמו שאתה אומר, כל בעל חי אפשר לשחוט אותו, אז למה הוא מוקצה? זה לא כמו גוגרות וצימוקים, גוגרות וצימוקים מסריחים, אי אפשר לאכול אותם. ובכל מקרה, אז הגמרא ממשיכה ואומרת, בואו נמשיך בגמרא בחב זין, תרגמו הזעירי בבהמת קודשי. המשנה הזאת לא דיברה על בהמה רגילה, למען דאמר שבעלי חיים הם מותרים, אלא מדובר דווקא בהמת קודשים, והיות הוא מדובר בבהמת קודשים, אז שהיא מתה באמת אי אפשר לעשות איתה כלום, ולכן היא מוקצה. אומרת הגמרא, די כנמי, תדייק מהמשנה שזה דווקא בהמת קודשים. דקטני עליה, השאלות של רבי טרפון, מה הקשר בין חלה לבין בהמה שמתה? דקטני עליה, ועל החלה שנתמת, מה חלה דקדישה, בהמה דקדישה? כמו שחלה יש לה קדושה תרומה, אז למה בהמה הזאת כנראה קדושה? לכן הוא שאל את שתי השאלות ביחד. אז מדובר פה על בהמת קודשים, אז הגמרא הופכת אל הטעם הדקדישה, הדחולין שרי. אז בוא נדייק שרק בבהמה קדישה הייתה בעיה, ובהמה חולין כנראה היה ברור שמותר, אז אולי המשנה הזאת היא ראיה למי? למאן דאמר שבעל חיים הוא לא מוקצה, בדיוק. כן? הניחא למאן דאמר ברי דרבי יוסף משמי דרבה, דאמר חלוק היה רבי שמעון אף בבעלי חיים שמתו, שמותרים שפיר, אלא למה בר המימר משמי דרב האדם אמר מודה היה רבי שמעון בעלי חיים שמתו שאסורים, מה איקה למימר? מתרצת הגמרא, אחא במה יסקינן במסוכנת ודברי הכל. אז הגמרא עושה בעצם שתי העמדות במשנה. ראשית, המשנה הזאת מדברת על בהמה שהיא בהמת קודשים, בכלל לא מדובר פה על בהמה רגילה, תוציאו אותה מהדיון, וזה יש הוכחה טקסטואלית מהמשנה, בגלל שרבי טרפון שאל על הבהמה הזאת יחד עם חלה שנתמת. אבל כדי לצאת מהתסבוכת הזאת שקוראים לה אין בהמה היא מוקצה או לא, מדובר במסוכנת לכולי אלמה, זה לא מוקצה, כי אדם יושב ומצפה, היות ואדם יושב ומצפה, לא על זה אתה מחלוקת עם בעלי חיים מותרים או אסורים. כן, בבקשה.
אני חושב שהמשמע משהו מאוד רבה, והאם
זאת שאלה טובה. מיד תראה שבראשונים יש באמת מי שדחה את הדיוק של הגמרא, למרות שהגמרא מסיימת, זה הוכחה ניצחת, כאילו המשנה הזאת דיברה בהמת קודשי, מיד נראה שיש מי שלא קרא ככה. כן, בבקשה.
אם המשנה דיברה על בהמת קודשי, אז הדיוץ האחרון בגמרא שמה יחקין במסוכנת, זאת אומרת שהמשנה, אני לא מבין את,
אם זה לא היה בהמת קודשים, היות והיא מסוכנת, מותר לי, והיא מתה, מותר לתת לכלבים לאכול אותה, היא לא מוקצה, כי אדם ישב וציפה, מתי היא תמות? לעומת זאת, היות והיא קודשים, לכן לא הזיזנה ממקומה. אבל אם היא לא הייתה מסוכנת, אז גם בהמת חולין לא הזיזנה ממקומה, כי בהמת חולין היא מוקצה. בסדר? זה ברור? עכשיו כאן רק השאלה הגדולה היא, ושתי המילים האחרונות בגמרא, כן, בבקשה.
אם השאלה הגיעה לפעמים, אני
אבל איזה מחלוקת אתה רוצה לקשור? אולי, אולי, אבל צריך לחזור לשם לראות מה המחלוקת שם, כאילו, זה פשוט, זה מורכב, אני לא אומר שזה לא כיוון טוב, אבל זה מורכב. אבל בוא נראה את הצלבה עם רבי יהודה ורב שמעון, הרי, עליו, כן.
שנייה, וחולה, מסוכנת מותר כי ציפה שימות.
נכון.
בריא אסור למה?
כי לא ציפה.
אבל אין לנו משנה שיגיד שהוא אסור.
רק מהביברים, רק זה, לא כל בעל חי, רק בעלי חיים מסוימים.
איך אנחנו יודעים איזה, מה המצב של הבמה?
הם נחלקו באופן כללי על בעלי חיים, לא כתוב פה מהביבר שלך, כן? אתה צודק, אני לא יודע, אם זה מהביבר, אז יש להניח שהוא לא מוקצה, אני מסכים איתך. אני חושב שזה הפירוש, אבל... אבל בוא נראה, הרי הסוגיה כאן היא כולה, ליבא דמי, תעזרו לי, אני חוזר להצלבות לרב שמעון ורב יהודה. ליבא דמי כל הסוגיה הזאת הייתה. ליבא דמי. הרי מה הגמרא אמרה? נימא סתם משנה כרב יהודה, ואז התחיל דיון שלם, שזה יכול גם להיות לרב שמעון. הדיון היה ליבא דרב שמעון, נכון? ולכן בא רש"י, ותראו דבר פשוט, אומר רש"י בדיבור המתחיל האחרון לפני המשנה הבאה, בשורה הרחבה השנייה, הכה במאי עסקינא במסוכנת, לעולם רבי שמעוני, ומתניתין במסוכנת, דשרי רב שמעון בא, ואמר מחתכים את הדלויים, וילקח תמה דקודשין לא יזיזנה, דחולין שריה. אז רש"י מקפיד להגיד שזה לפי רבי שמעון. מה עם רבי יהודה? האם לרב יהודה יהיה מותר לדעת רש"י בהמה מסוכנת, חולין? מה דעתכם? מה משמע ברש"י? שלא, נכון? ככה משמע. ולמה לא? מיגוד התקצאי בין השול. כלומר, על מה בנוי מסוכנת? אני חוזר, לא סתם קודם הערכתי בזה. על מה בנוי מסוכנת? אדם יושב ומצפה, אדם יושב ומצפה. לדעת רש"י, אדם יושב ומצפה, אני אמר למי? לרב שמעון. רב יהודה שמיגו נתקצאי, לא מתיר סוכה רעועה. הרי גם הגמרא של יושב ומצפה, ולמה אדם מתבט, לפי מי נאמרה? רב שמעון. זה היתר של מותר השמן שבנה. רב יהודה חולק על זה. אבל לדעת רש"י, וזה מה שנראה. אדם יושב ומצפה, נאמר רק לרב שמעון. ככה מדייק הנציב. לא נאמר לרב יהודה לדעת רש"י. כן, בבקשה. יפה, אם כבר אתה מדבר על פשט של הגמרא, אין לו שתי מילים בגמרא לא מובאות ברש"י. דברי הכל. רש"י אמר במסוכנת ורב שמעוני, ככה רש"י אמר. ויש באמת בידי הנוסח של הסוגיה את שתי הנוסחאות, וכאן עולה בבירור בריף שלכאורה הריף גרס דברי הכל וחשב שמסוכנת מותרת גם לרב יהודה. כן, איך אני יודע את זה? כי אני פותח את הריף בי"ג עמוד ב', סליחה, בי"ד עמוד א' בדפי הריף.
אולי מסוכנת לפני יום טוב.
נכון, היא מסוכנת לפני יום טוב, עדיין מה השאלה? אם אני יכול לתת אותו לבהמה שלי לאכול ביום טוב, כן? אז אומר הריף, אני קורא, בהמה מסוכנת, אז הוא... לא, סליחה, זה... עוד אחד, כן. כן, כן, בי"ד עמוד ב'. בהמה שמתה, לא יזיזנה ממקומה, מעשהו באו שוט רבי טרפון. תרגום הזה יראה בבהמת קודשים, דהן מאכילין אותה לכלבים, הדחולין שערין לטלטלה, דכיוון דמסוכנת עם ערב יום טוב דעתי לה, באמת מול להכיל לכלבים, ופיכך שערין לטלטולה, די קנה מלקטני עם מעשה ושלוט רבי טרפון עליה, אבל החלה שנתמת, כלומר, הבהמה שמתה דוניה דחלה שנתמת היא דינה רויה לכלום שמע מינה, שאני לפני 5 דקות סיפרתי לכם, שביום טוב פוסקים כמו רב יהודה. אז אם הריף מביא את כל סוגייתנו שבהמה מסוכנת מותר להכיל לכלבים אם היא מתה ביום טוב, זה נאמר גם לפי רב יהודה, ואת זה דייק תפס אותו בעל המאור שכותב פה למטה באותיות הקטנות, במתניתין בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה, כתב עליה הריף ז"ל תרגום הזעיר במתכות שהיא מסוכנת, ובסוף מסכת שבת מייטין לה לאה דזעירי למפשט מינה דזעירי כרבי שמעון צביר עלי כשיטת רש"י, והריף ז"ל פסק גבי יום טוב כרבי יהודה. אלכך אומר בעל המאור, הדבר המסתבר הוא אפילו במסוכנת דחולין לא יזיזנה ממקומה לטעמו של הרב ז"ל, וקשיא דידי עדידי, כך הוא שואל. ואז הוא מוסיף, ואידי גרסי, הכה במאי עסקינא במסוכנת ודברי הכל, כמו שאצלנו בדפוס, כלומר, בבעלי חיים אפילו לרבי שמעון מודה שאסורין ובמסוכנת מאתמול, אפילו רבי יהודה מודה, דהי חשובה כמתה, שימו לב, הוא לא בונה אותו על אדם יושב ומצפה, אלא המסוכנת הזאת היא... כבר היא מתה בחייה, ככה הוא כותב, ולא נחלקו אלא בחולה, לא מסוכנת אלא חולה, תראו את ההבדל, כן? מה שהיום נקרא לא פצוע קשה, פצוע בינוני, כן? הוא מתה בשבת או ביום טוב, ויש בזה טעם סמך לדברי הריב זל, ואנו, אין אנו גורסים אלא אחה במעסקינן במסוכנת, כלומר, או במסוכנת היא מחלוקת רב יהודה ורב שמעון, וסתם מתניתים כרב שמעון אליבא דזעירי, אבל אומר בעל המאור, אליבא דרב נחמן, שאומר בדף ב' בגמרא בדף ב' שביום טוב פוסקים כרב יהודה, אבל אליבא דרב נחמן אמר לגבי יום טוב שטן במתנה כרב יהודה, איקה למימה, וזה בשבילך מתנה, זה לא עמוקים לה בבהמת קודשים, הוא פשוט חולק על הדיוק, נכון שכאילו בעל המור לא יכול לחלוק על הדיוק, אבל הוא יכול להגיד שרב נחמן חולק על הדיוק, נכון? זה מותר, נכון? זה מה שהוא אומר. ואף אגב, וקטן יעלה אבל החלה שנתמד, כן, רבי טרפון שאל את שתי השאלות, מה יעשה שואל, ככה היה, היו לו שתי שאלות, חייב להיות קשר בין השאלות, כאילו, יצא ככה, ככה אומר בעל המאור, ולא אמרינם, מה חלה דקדישה, אף באימה דקדישה, וסתם מתניתין דלא כרב שמעון. ואיקה למימר, לעולם רב נחמן, כי זה עיר עימוקין הבמד קודשים, אבל אז הוא רוצה לטעון שרב נחמן לא התכוון שפוסקים כרב יהודה בכל מוקצה ביום טוב, אלא רק בחלק מהם, זה צריך ללמוד כבר את דף ב' בשביל להבין, אבל יש לנו כאן מחלוקת בעצם בין רש"י לריף, האם הגמרא שמתירה מסוכנת היא דווקא רב שמעון מתיר את זה, או האם גם רב יהודה יכול להתיר את זה. כזה ברור?
לא.
לא ברור.
איך מסביר הריף על ידי שגם רב שמעון וגם רב יהודה סוברים שבעל חי בריא אסור ומסוכנת מותר?
לפי מי? לפי רב יהודה. אז פה מגיע לב העניין. בעל המאור התנסח שרב יהודה חושב שבעל חי מסוכן הוא כבר מת בחייו, אבל יבוא הנציב ויגיד, דעתי יופי של דיוק, שהריב הוא מת ביום טוב, הוא הפך לנבלה ביום טוב. אתה לא תיתן לכלב שלך בעל חי כשהוא חי לאכול אותו, אתה מחכה שהוא מת. אז אומר הנציב, מה מוכרח מכאן? שגם רב יהודה יכול להודות לדעת הריף שקיים איזה כלל יושב ומצפה בדיוק. כלומר, אם עד עכשיו למדנו שלדעת רש"י יושב ומצפה, רק רב שמעון חושב את הכלל הזה, זה מופיע בגמרא בלמה ברב שמעון, את הגמרא בכ"ז רש"י מסביר כמו רב שמעון. אומר הנציב, לדעת הריף יש נסיבות, כמובן צריך לצמצם אותם יותר מרב שמעון, אבל יש נסיבות שבהם רבי יהודה גם כן מודה שיש מושג של יושב ומצפה. צריך כמובן להגדיר את הנסיבות האלו, נכון? מה זה? מה?
רבי שמעון זה עדיין קצת ספק, האם יקרה או לא יקרה. אבל יש דמות, מה שזה יעקב, זה
רבי יהודה,
זה
רבי, אבל האם ההבדל הוא הסבירות? האם זה העניין? כאילו... זאת שאלה, כן. כן, כן, ג'ולי, אני איתך.
מתי הוא התחיל לצפות? אחרי שיום טוב?
לא, הוא התחיל לצפות בערב יום טוב. אתה בערב יום טוב כבר מבין שמשהו פה לא בסדר עם הבהמה. כלומר, כשאתה בערב יום טוב יודע שבמהלך החג משהו יכול להשתנות ואתה מחכה, אז הדבר הזה הוא...
ולפי רבי שמעון, יכול בבוקר של יום טוב יכול
לשבת
לצפות, נכון?
אולי, זה תלוי בשתי הדעות בגמרא ברב שמעון, זה מחלוקת. כלומר, יש דעה ברב שמעון שהוא לא צריך יושב ומצפה, אבל לכאורה יושב ומצפה צריך להיות מכניסת השבת, כן? זה בסדר, ג'ולי?
כן, כן.
כן, בבקשה.
אנחנו פוסקים
להלכה
בשבת,
אנחנו פוסקים להלכה ב... אני לא יכול לענות על השאלה הזאת כל כך מהר.
יש לי חולצה לתורה, שמתי אותה
לחבר, אני צריך לעיין, בסדר? אני אפחד לענות לך, בסדר? אני אעיין, בסדר? אני רק אזכיר שכשיטת הריף עולה גם ברמב״ם, שכן הרמב״ם כותב בהלכות יום טוב, בוא נמצא את זה רק, איפה הוא מביא את הגמרא בכ"ז עמוד ב', זה פרק ב' מלכות יום טוב הלכה ט"ז, אוקיי, כותב הרמב״ם, אני מקריא, בהמה שמתה ביום טוב אם הייתה מסוכנת מערב יום טוב, הרי זה מחתך לכלבים, ואם לא הועיל ולא הייתה דעתו עליה, הרי זה מוקצה ולא הזיזנה ממקומה. למה כאן מדבר על בהמה שמתה ביום טוב? אם הייתה מסוכנת מערב יום טוב, הרי זה מחתך לכלבים, ואם לא הועיל ולא הייתה דעתו עליה, הרי זה מוקצה ולא הזיזנה ממקומה. בהמת חודשים שמתה או תרומה שנתמת לא הזיזנה ממקומה. למה פה, למרות שהוא פוסק ביום טוב כרב יהודה, יש מושג שנקרא דעתו עליה גם לפי פסקו ביום טוב שהלכה כרב יהודה. עכשיו על רקע זה אני רק מחזיר אותנו עכשיו חזרה לרגע לגמרא בחבב עמוד ב' לשני הפירושים ברב כהנה. בסדר? מה ראינו אז שם בגמרא בחבב עמוד ב'? שרשי התעקש להסביר שהגמרא בחבב המוקצה יבש ביום שישי. למה הוא התעקש להסביר את זה? כי שכן, הברייתא של האפרסקים היא עליבא דרב יהודה. איך יכול להיות שרב יהודה יתיר מוקצה שיבש במהלך השבת? ולכן רש"י לשיטתו הוכרח להסביר שזה יבש ביום שישי, ולהסביר איך שהוא הסביר את יסוד הממרה, וראינו בשאילתות יסוד אחר. אבל אומר הנציב, לפי שיטת הריף והרמב"ם במסוכנת, שיש מושג שנקרא דעתו עליה גם לפי רב יהודה, אז בהחלט הוא אומר, מסתבר, שהרמב"ם והריף יכולים לפרש את הגמרא בחבב עמוד ב' עליבא דרב יהודה, כמו שהגמרא בשבת בדף ממה אומרת, ורק לומר שהמוקצה הזה יבש בשבת, ועדיין רב כהנה יפסוק, ואז יהיה מחלוקת בבלי ירושלמי, הוא יפסוק שזה מותר, כי דעתו עליה, הרי גרוגרות וצימוקים בתהליך התסיסה, שהם, אתה הרי יודע שזה מוגבל בזמן, זה קצוב בזמן. יכול להיות שהאדם העלה על דעתו כמו מסוכנת, שבמהלך יום, או מהלך שבת, זה יהפוך לרועי לאכילה, אז דעתו עליה הוא גם לרב יהודה. עכשיו, בסדר? עכשיו, על רקע זה, הוא רוצה, שם הוא כבר מתחיל קצת מתוחכם, להסביר, אז למה באמת הריף והרמב״ם השמיטו את הממרה של של מוקצה שיבש? לא, למה מוקצה שיבש לא מובא ברמב"ם, לא מובא בריף? אז כאן הוא טוען שהיות וזה נאמר עליבא דה רב יהודה, אז עכשיו הוא עושה את המהלך הבא. בשבת איך הם פוסקים? כמו רב שמעון, בכלל לא צריך לדבר על זה, כאילו מה החידוש, כאילו אם מוקצה שיבש בשבת, אם אין מיגודית קצאים בשבת, אני חוזר לשאלה שלך, כן? אם אין מיגודית קצאים בשבת, אז למה בכלל להביא את הממרה הזאת? היא בנאלית, לא אומרת כלום, נכון? מה, לרשי היא אומרת המון, אבל אז למה לומר אותי? כי לרב יהודה היא אומרת הרבה, אבל אני פוסק כרב שמעון. אז תביא את זה ברכות יום טוב. עכשיו כאן הוא בא והוא רוצה לחדש שביום טוב אין גרוגות וצימוקים. למה כבר דיברה על מוקצה לחצי שבת? מה קרה? הוא רוצה לטעון שגרוגות וצימוקים ביום טוב אין מהסיבה שאפשר מה לעשות להם? לבשל אותם, לעשות איתם משהו. בשבת אתה עומד ותלוי, זה נמצא על הגג. וביום טוב יש לך יכולת התערבות. ככה הוא טוען, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, כן? אבל אני אקריא רק את חצי משפט מפה, כותב הנציב, והנה הריף והרמב"ם זה לא הביאו שמעתא דרב כהנא, וכל הסוגיה שאנו עומדים בו, כבר עמד על זה הבעל המאור ואין עונה. ואז הוא אומר, ולכאורה היה צריך להביא, זה הלכות גדולות, כן? ולאו דבר ריקו, כמו למה הם משמיטים. אז הוא אומר כך, אני רואה דסביר עליה לריף ולרמב"ם, ביום טוב לא שייך כלל מוקצה דגוגרות וצימוקים. זה לעולם חזי לבישול. אתה יכול לקחת את הגוגרות והצימוקים בתהליך התסיסה ועדיין לעשות איתה משהו, כן? והרי לא הביאו ברכות יום טוב עד האפרסקין, אף אגב שפסקו כרב יהודה ביום טוב. הרי למה הם לא הביאו את הברייתא של האפרסקין? הרי עזבו מוקצה שיבש, למה לא הביאו ברייתא של האפרסקין? כי הוא אומר ביום טוב כל הדברים האלה לא שייכים, הם רק בשבת. ולכן ככה הוא מגלגל פה את כל העניין, הוא כותב, נחזור לעניין, דאין לריף ורמב"ם מכל זה הסוגיה מוצא דין, זה בשבת הלכה כרב שמעון, וכל שנתייבש אפילו לא היה ראוי בין השמשות שרי, וביום טוב לא שייך כלל מוקצה דגוגות וצימוקים, זה אפשר לבשלן. זה עיקר הטענה שהנציב כהן. כשנוסיף כאן גם מדברי הנציב, שהוא מבקש לשרשר כאן לסיפור הזה, וגם האפיק הים, לחזור לרגע לראינו פה רשי ורמב״ם וריף לשיטתם בשתי סוגיות, אז הוא רוצה לחזור אחורה גם לסיפור של פירות מחוברים, שלדעת רשי הם כמו גרוגות וצימוקים. ואילו אם מישהו זוכר, ראינו שם בשעתו שהרמב״ם, וכנראה זו גם דעת הריף וכנראה גם דעת הרמב״ם, בדעתם פירות מחוברים לא אסורים בגלל בעיית מוקצה, אלא הם אסורים שמה יעלה ויתלוש. זה חלק מהגזירה של פירות הנושרים. עכשיו הוא שואל את עצמו הנציב, האם יש קשר גם בין המחלוקת שם לבין המחלוקות האלו? התשובה היא, מה אתה אומר, ג'י? אתה חושב על זה.
מה הקשר יכול להיות?
אז בואו אני אקריא את מה שהוא כותב. בסדר? הוא כותב הנציב, נחזור לעניין, בואו נקרא את הסיכום. דרבנו ורשי פליגי עם הריף והרמב״ם, בעיקר דין גרוגרות וצימוקים. וממילא בפירוש סוגיה דביצה דף חבב עמוד ב', ובעתליה פירוש הסוגיה דף חב זין הוא מסוכנת. זה לפירוש רשי לרבי יהודה אסור, ולהעריך גם לרבי יהודה מותר. כמו בפירות שידעו בעליו שהתייבשו דשאר יפלו לרבי יהודה, כדי איתה בירושלמי. ומקור כל המחלוקת הזה, הוא אומר, תליה ביסוד מוסד ממרא דרב פאפא הלכתה עובד גוי שהביא דורון לישראל דפליגי הראשונים. דרשי כתב דתמה דמחובר שנתלש בשבת, דאסור משום מוקצה דגוגות וצימוקים ולא מחלק בין יום טוב לשבת. ואם כן מבואר דגוגות וצימוקים אסור לרב שמעון אפילו לאחר שנתייבשו, כמו מחובר אחר שנתלש. כלומר, לדעת רשי הוא טוען שרב שמעון חושב שגוגות וצימוקים שיבשו במהלך השבת הם עדיין מוקצה. בוא נסביר. אם הממרה של מוקצה שיבש מדבר שהוא יבש ביום שישי, אז מה קורה אם זה יבש במהלך השבת? יכול להיות שזה אסור. עכשיו, אם רשי מדמה בחבדל אדם עוד בית מחובר שנתלש לגוגרות וצימוקים, מחובר שהוא מחובר, אפשר לאכול אותו, כשהוא נתלש אפשר לאכול אותו, אז אם אני מדמה לגוגרות וצימוקים, זה צריך לדמה לגוגרות וצימוקים שהתייבשו, נכון? אז כנראה לדעת רשי, לרב שמעון, גוגרות וצימוקים שהתייבשו יהיו אסורים. כך הוא כנראה חושב.
אבל אני מבטיח שדווקא רשי למד כך, שזה נראה שבת בגלל שדבר רב יהודה.
נכון, אבל ברגע שלרשי מוקצה שיבש, לא מדבר על יבש בשבת או ביום טוב, בשבת, אז יכול להיות שגם לרב שמעון זה אסור. אין ממרה כזאת, כן? ואז הוא ממשיך והוא אומר, הוא קורא עכשיו, מיד אני אוסיף, כן, ואם כן מבואר דגוגות וצימוקים אסור לרב שמעון אפילו לאחר שנתייבשו, הוא מחובר אחר שנתלש. אבל הריף ורמב״ם סוברים ושני לן בין יום טוב לשבת, ומשום אחי ודאי מחובר שנתלש ביום טוב אסור משום מוקצה, אבל בשבת לית בין משום מוקצה, כי הם פוסקים כרב שמעון, אלא משום גזירה שם היה להתלוש, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ"א, פירות שנשרו בשבת אסור לאכלו גזירה שם היתלוש, כן? ואז הוא כותב, וכן בפרק אין צדים כתב בזה לשונו שזה אסור משום שם היה להתלוש, כן? אז זה הוא אומר, רק שנייה, על כל פנים הוא כותב, כן, זה הדבר שהוא מסיים, כשבעצם במה זה תלוי, זה השלב האחרון שצריך להשלים אותו, מה היסוד ההפקעה של גוגרות וצימוקים. בוא נעשה לחשוב מסברה עכשיו על החוליה האחרונה בפאזל פה, כן? וזה גוגרות וצימוקים לרב שמעון שזה התייבש במהלך השבת, אומר הנציב לדעת רשי זה אסור, הוא הביא לזה הוכחה. לעומת זאת, לדעת הריף והרמב״ם, לא רק שלרב שמעון זה מותר, זה אפילו יהיה מותר למי? לרב יהודה. למה? כי גוגרות וצימוקים, לפי התפיסה שאם הוא מתייבש מהלך השבת הוא מותר, אז מה הוא צריך להניח כאדם יושב ומצפה? שמה הקצה את הגוגרות והצימוקים? דעת האדם. זה מה שצריך להניח. דעת האדם היא קצתה. אז אם האדם אמר לעצמו, טוב, זה, עד שזה מתייבש, וזה אוטוטוט, זה יבש, ו... אז אם מילא, הוא לא הקצה אותו, זה מעין יושב ומצפה. כנראה שמה אנחנו צריכים לומר, שלדעת רשי, מה מקצה את הגוגרות והצימוקים? המצב שלהם, שהם מסריחים, הוא מביא ירושלמים שלמים, כי זה מסריח, כי זה כמו עצים ואבנים. אני חוזר לרשי בחבב, אני יודע, רשי בחבדת כתוב אחרת, אבל רשי בחבב זה כמו עצים ואבנים. מהעצים ואבנים אתה יכול לצפות שהם פתאום יפסיקו להיות עצים ואבנים? אי אפשר, כן? כלומר, כנראה שיש כאן שתי תפיסות יסוד שמשרשרות יחד הרבה משאלות היסוד של מוקצה סביב הסוגיות האלה. לדעת רשי, הדגש בגורות וצימוקים זה שהם אובייקטיבית לא רואים לאכילה, הם כמו עצים ואבנים, הם מסריחים, יצאו מרשות האדם, לכן פירות מחוברים, הם כמו גורות וצימוקים. לרב יהודה בכלל אף אחד לא יעלה על דעתו, סליחה, גם לרב יהודה וגם לרב שמעון, יתאבש במהלך השבת, so what? זה כמו עצים ואבנים, זה מוקצה של אבנים, זה לא יכול לעזור לך. לעומת זאת, לדעת הריף והרמב"ם, גורות וצימוקים זה בעיה שהאדם מקצה מדעתו, לכן אם האדם יושב ומצפה מתי זה ייגמר, זה יכול לחזור לשימושו של האדם. וכאמור, יש כאן מחלוקת נוספת ביניהם, האם בשיטת רב יהודה יש לנו מושג של יושב ומצפה. שמה שנשאר לנו להשלים בסוגיה בחפזיין המובט, אני כבר לא אתחיל בזה כי זה ייקח יותר מהחמש דקות שנשארו, אבל אני רק אסביר מה העניין, זה מה הבעיה של חלה שנתמת. אני רק אסביר את העניין ונפתח בזה את השיעור הבא, ובלי נדר נתקדם למשניות הבאות. כן, המשנה הבאה, הם עוברים פה לעניינים מאוד מעניינים, כשמחלקים בשר ביום טוב, כל עניינים מסחר ביום טוב. איך מחלקים, איך שוקלים, זה לוקח עכשיו ממוקצה לתחום אחר. כן? אבל השאלה שהטריד הראשונים היא שאלה מאוד פשוטה. מה עושים עם חלה שנתמת? מה הבעיה ביום טוב לשרוף? כאילו, מה הבעיה? אבל מותר תוך כדי שאתה שורף גם ליהנות. הגמרא בשבת אומרת בדף חפי, נראה את זה פעם הבאה, שמותר לאדם ליהנות, למשל מותר להדליק שמן של תרומה טמאה בבתי כנסת, וכולם יכולים שזה יהיה נר למאור. אז מה הבעיה ביום טוב לשרוף חלה שנתמת? מה הבעיה? ובנושא הזה יש כאן רשי מאוד מאוד מחודש, רשי פילפלוים. יש פה תוספות גדול, ומה שנראה גם זה ירושלמי בשבת, ורמב"ן בשבת בדף חב ג' עמוד ב', הכל שמתי בדף, אז זה מי שרוצה לעיין לקראת פעם הבאה יוכל לראות. יש פה דעות שונות על איסור החלה שנתמת. לילה טוב.